עולם הנטפליקס, אותם החלונות, עולם האינסטגרם והפייסבוק, באמת דלדלו את רוחו של האדם. הכותרות הגדולות בעיתונים, הצועקות, הספרים עם הרווחים הגדולים, הספרים הפופולריים. עכשיו, איך אתה תחזיר את אהבת הלימוד? כשאתה מדבר על היעדי הרזיהוי פוליטי, יש מספר מאוד מצומצם של מכינות שמקושרות מפלגתית. מכינות כאלה אני מתרחק. אוי לו למישהו שיהיה מחובר מפלגתית כשהוא מחנך את התלמיד שלו לגדולה, ואז הוא ירצה גם לחנך אותו. מה שאתה משאיר בקלפי תשאיר. בחינוך אתה צריך לתפוע גדולה מהתלמיד.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את ארז אשל. אשל הוא מייסד המכינות הקדם צבאיות למנהיגות, ושימש במשך עשור ראש מכינת אין פרט. הוא היה שותף בהקמת ארגונים חברתיים רבים, ובהם השומר חדש, לב אחד, מכינת תבור, מכינת חצבה ומכינות נוספות. בעבר שימש בתפקיד מנהל מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, והיה אחד ממנהיגי מאבק הסטודנטים להפחתת שכר הלימוד בשנת 1998. כיום אשל עוסק בהקמת תזמות שונות ברחבי העולם, עליהם נשמע בפרק זה. בפרק ניסיתי לבחון יחד עם אשל האם הפרויקט שהקים הצליח, והאם אכן תרם משהו לבוגריו שלא היו מגיעים אליו אם לא היו משתתפים בתוכנית המכינה. וכן על האסון בנחל צפית, אסון מכינת תל אביב, שאופפת מפעל המכינות מזה שנתיים, ואשר כתבי האישום בגין המתה בקלות דעת כנגד ראש המכינה והמדריך הוגשו בו ממש לאחרונה. האזנה נעימה. שלום ארז.
שלום.
אז נראה לי ככה הנושא המרכזי שאליו נדבר היום זה המכינות הקטן צבאיות שהיית באמת שותף להקמתן. מדובר בפרויקט מאוד גדול שכולל כיום בטח כבר עשרות אלפי בוגרים שעברו שנה אחרי הצבא, 10 חודשים אינטנסיביים במכינות קטן צבאיות או מדרשות למנהיגות כמו שאתה אוהב לקרוא להם. ואני הייתי חניך שלך בשנת 2005 במכינת אין פרט, ומאז המשכנו להיות בקשר. נשמח אם ככה תוכל לפרוס לנו איך הכל התחיל, הפרויקט הזה שאתה היית בצוות המוביל שלו.
אני שמח שעשית את התיקון מהמכינות למדרשות למנהיגות, או אני מעדיף את המדרשות הישראליות למנהיגות חברתית. יש את השלב הפורמלי שהוא הקדם צבאי, ומבחינת מדינת ישראל הם רצו להכניס את זה לתוך מסגרת של מכינה, ולקחנו את השם, והשם אמנם נתפס, אנשים צריכים שמות קצרים. אבל הכל התחיל מיד אחרי האסון של רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין זכרונו לברכה. רעידת האדמה והזעזוע הלאומי שפקד כל אדם יהודי, כל ציוני. באותו אסון שבו היה ברור שרצח ראש הממשלה אינו אירוע מקומי ש רוצח מטורף פגע בראש הממשלה, אלא סיוע של תהליך שבו המתח או אובדן האמון בין ימין לשמאל ודתיים חילוניים הגיע למצב שבו ראש הממשלה נרצח. לי היה באותו זמן ברור, הייתי עדיין בצבא, בשירות קבע, היה ברור לי שהאסון הזה מייצג איזשהו משבר במנהיגות במדינת ישראל, שלא ידע לקחת עוצמות שנתגלו במדינה בשנות ה-80 אל מימד חדש שנדרש בחברה הישראלית, ויחד עם קבוצת אנשים אמרנו, אנחנו הולכים להקים את מוסדות המנהיגות, שיבנו את דור המנהיגות הבא.
תוכל לספר לנו קצת על הקבוצה הזאת, באמת מישהו מי השותף בה? כיום נראה לי שהרבה אנשים מהקבוצה הזאת, או שהם כבר לא בעולם הזה, וכיום מי שנמצא בעולם המכינות, נראה לי אנשים מאוד שונים ממי שהיה פעם.
אז קודם כל המעניין בקבוצה, רובם היו חבר'ה שהם היו מילואימניקים אצלי בצבא. היה דני לימור, היה גיטאי זמיר, היה אלי שרבני, היה ביקו. זה היה קבוצת אנשים שאני אספתי אותם, צביקה ארד, זה ביקו, זה השם שלו. קבוצת אנשים שאספתי אותם, הייתה רותי ספרר, הייתה אופרה גרייצר, סליחה, הייתה אחת השותפות הראשיות בתחילת הדרך, שנאספנו, והיה ברור שהולכים להקים את המוסד למנהיגות הראשון במדינת ישראל. רבים מהם עדיין פעילים במכינה הראשונה שהוקמה, בנחשון. אופרה גרייצר, שהיום היא דוקטור אופרה גרייצר, מלווה מאחורי הקלעים ומהצד, את התהליכים ואת השלבים הבאים של ההקמה. אבל היה ברור לנו שצריך לקום מוסד למנהיגות, ואז אמרנו, קודם כל צריך להבין מאיפה ואיך עושים את זה. התחלנו להתכנס צוותי היגוי בבית העיתונאים בתל אביב. דבר מעניין, אחד הפעמים, דווקא עיתון הארץ, שאנחנו לא כל כך מחבבים אותו היום, זיהה את היוזמה בתחילת הדרך, ועוד יצא עם כתבת סוף שבוע על הקמת הישיבה החילונית הראשונה במדינת ישראל. באותו שלב היה רק אלי שרבני ואני. ובעקבות הכתבה מגיע אליי בחור צעיר בשם צחי וייס, היום פרופסור צחי וייס, היום הוא הרקטור האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה. הוא באותו זמן היה חייל, הוא בא ושמע על היוזמה, והבחור מניח פעם ראשונה על השולחן, אומר, זה צריך להיות תוכן הלימוד וצורת הלימוד במקום. צחי בוודאי מתגלה אחר כך כמבריק, ואישיות שהיא משפיעה היום על האקדמיה בצורה יוצאת דופן. מה אני רוצה להגיד בחפורה הזאת ששאלת אותה? ברגע שיש רעיון גדול וחשוב, והיום זה מוכח שהוא רעיון חשוב, אנשים יוצאי דופן ומיוחדים נאספים, ואולי פעם הבאה באמת שווה שנדבר על כל האנשים שהיו בצוותי היגוי. אני אומר, באחד המפגשים של צוותי היגוי, כשניסינו לשאול מה ילמדו במקום, היה שם ראש החוג לחינוך באוניברסיטת תל אביב, והיה ראש רשת אורט. הם היו מתכנסים קבוצות אנשים וחושבים. ואז דני קראו לו, הוא היה ראש רשת אורט, הוא בא וניסה להגיד, במקום הזה חייב שיהיה חינוך אוניברסלי. ודווקא עונה לו ראש לימודי חינוך באוניברסיטת תל אביב, מה זה חינוך אוניברסלי? אין דבר כזה חינוך אוניברסלי. חינוך אמיתי הוא פרטיקולרי. הוא קשור לזהות עמוקה מאוד, והרבה זיהו חינוכים פרטיקולריים הופכים להיות משהו אוניברסלי.
אבל פה אתה מתחבר, נחבר רגע את המאזינים שלנו, ככה מי שלא מכיר, יש בינינו בין ארז קשר כבר מעל עשור, אז אני מבין למה הוא מתכוון. ארז, אני מאמין, מדבר על המאמר האלמותי של לאו שטראוס, מהו חינוך ליברלי, שבעצם לאו שטראוס מנסה להגדיר שם שהחינוך הוא דווקא לימוד מגדולי המוחות, אבל כשארז אומר חינוך אוניברסלי מתכוון, או פרטיקולרי, הוא מתכוון חינוך מגדולי המוחות של אותה תרבות. לא ייתכן שגרמני ואנגלי וישראלי יהיה להם את אותו חינוך במערכת החינוך שלהם, כי כל אחד מהם צריך להכיר את הזהות שלו, של אותו עם, באופן מאוד טוב. כמובן שיש גם השקות בין החינוך של האנגלי, הישראלי והאמריקאי והגרמני, אבל באופן כללי, יש השקות, אבל גם יש דברים נבדלים, ואותו ראש אורט, אני מאמין, רצה שיהיה חינוך שזהה לכולם ביחד, שהוא לא קשור לזהות ישראלית נפרדת.
אתה נוגע בנקודה חשובה, קודם כל את המאמר של לאו שטראוס, גיליתי רק בעקבות פרופסור אהוד לוז, שהצטרף לעין פרט.
כבר ב-2005 הבאת אותו, אז אפשר לתת קרדיט לפרופסור לוז על דברים אחרים רבים וטובים שהוא עשה. אבל ב-2005, כן. אני נפגשתי עם המאמר הזה על ידיך.
אוקיי. אז זה היה מאמר שתמך את מה שאנחנו הגענו אליו לבד, אבל אתה נוגע כאן בנקודה הרבה יותר עמוקה. במבוכת החינוך בישראל ובבלבול מערכות החינוך בישראל. יש איזשהו משהו ש... פרופסור גרשום שלום כתב על הבעיה בתנועות הנוער היהודיות כשהן נמצאות בעידנים של מבוכה, שכל נשימת התנועה מסתכלת החוצה. כשאנחנו מדברים על חינוך, ערף החינוך ויסודות החינוך האנושי העולמי, זה אחד מהמתנות שהעולם היהודי הביא לעולם, או היהדות הביאה לעולם. הבתי ספר הציבוריים הראשונים נפתחים באירופה בשנת 1864. כשאנחנו יודעים לקרוא מדרשים על תקופת ביתר, שמתארים לך שהיו 40 ערים, ובכל העיר 400 בתי מדרשיות, ובכל בית מדרש 400 תינוקות של בית רבן, וכל תינוק יודע 400 משל בעל פה. החינוך ביסודו, ותפיסת גדולת האדם, עמך גדולה בחרו, שאנחנו מתפללים בתפילת מוסף, התפיסה הזו שבכל אדם יש איזשהו, זה לא סתם צלם אלוקי, איזה יסוד תפיסה, אותנטי שצריך להתגלות בעולם, היא תפיסה יהודית. דרך אגב, זה חלק מהתפיסה של המדרשות למנהיגות, וחלק מהצמיחה שהיום יש 75 מוסדות עצמאיים ברחבי הארץ, כשב-96 התחלנו בנחשון עם מוסד אחד, והסיבה היחידה שאין לנו 250 זה רק בגלל הבירוקרטיה של מדינת ישראל. השנה נפתחה הרשמה לפני שבועיים, כבר נרשמו 10,000 חבר'ה, ויש פחות מ-3,000 מקומות, או 3,000 מקומות בערך.
אבל בוא רגע נחזור לשנת 95, לחבורה המקורית. מה היו המטרות של הקמת המכינות? אני חושב שכמעט כל מי שנפגש עם המכינות, יודע לתאר תמונה קצת שונה, תמונה קצת אחרת. כל מכינה ומכינה יש לה את הדגש שלה. אבל מה היה החזון בשנת 95, אי שם, שבסופו של דבר התגבשתם אחרי כל הדיונים וכל קבוצות האיגוד?
הפלא האנושי זה קודם כל איך בני אדם אחרי שנים, כל אחד מספר את הסיפור בדרך שלו, וזה הדבר המקסים.
כן, גם על אותה קבוצה ואותו זמן ואותה שנה, אפשר לספר 20 סיפורים שונים.
וזה חלק מהסימן להצלחה. כשכל אחד הופך את זה לסיפור שלו, אז הדבר מוצלח. ועכשיו, המטרה הגדולה הייתה מענה לאסון של רצח ראש ממשלה ולזיהוי משבר בעם ישראל. המטרה השנייה היה לבנות מנהיגות למדינת ישראל, וידענו להגיד את זה אז, שעד 2016 אנחנו נראה את הבוגרים והבוגרות, 20 שנה אחרי, נראה אותם משתלבים בכל אפיקי החינוך במדינה, חינוך, חברה, כלכלה, משפט, צבא, מדע, אומנות, וגם אמרנו דבר אחד, ואם הם ישתלבו בפוליטיקה, או אני התנהגתי להגיד אם ידרדרו לפוליטיקה, שזה יהיה בגיל הנכון ובזמן הנכון.
כן, וכבר יש לנו חבר כנסת ראשון מבוגר מכינות.
עוד פעם, ורק לא נתבלבל, זה לא המטרה. אולי אחד ל-100 פוליטיקאים בישראל הוא מנהיג. וזה אנחנו צריכים לזכור, הפוליטיקאים במדינת ישראל הם השיקוף הקריקטורי, לפעמים הגרוטסקי, של העם שלנו. אנחנו, כשאנחנו קוראים להם מנהיגים, אנחנו היינו רוצים שיהיה בהם את מידת ההנהגה. המטרה, דרך אגב, שכתובה, ודרך אגב, אתה תראה את זה בכל המכינות השונות, בוורסיות שונות ודיוקים שונים, אבל, כי כל אחד צריך לשים את החותם, אבל זה אותו דבר, זה ליצור שינוי וחידוש תפיסתי והתנהגותי בכל רובדי החברה, והשלטון בישראל, למען חיים איכותיים, חברת מופת ומדינה מתוקנת, ואז בקרב התלמידים, פיתוח איכויות של אחריות אישית ולאומית, רגישות, תשומת לב חברתית ומחויבות, להשפיע ולשפר בחברה בישראל וביהדות העולם.
יפה, אז בעצם שאנחנו מסתכלים על החזון הזה שיש לרוב המכינות בתוך החזון שלהם, אנחנו רואים שינוי כזה וכזה בחברה הישראלית. עכשיו, לגבי אופי השינוי, אני חושב ש... לא נסכים על אופי השינוי, לא אני ואתה, שתלמיד ומורה לא נסכים על אופי השינוי, וגם מכינות שונות לא הסכימו על אופי השינוי, כל אחת רוצה שינוי אחר, אני סתם אתן דוגמה אחת שהייתה לי עם ראש מכינה שדיברתי איתו, מכינה מפוארת, כבר בת מעל עשור, והוא אמר, כן, אנחנו רוצים שהחניכים שלנו ייצאו סוציאליסטים, אנחנו רוצים שהחניכים שלנו ייצאו עם איזושהי תפיסה, שהמדינה צריכה לקחת אחריות על, 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 על כל מיני רבדים של החיים שלנו, בין על ידי רגולציה, בין על ידי מיסים יותר גבוהים, זה משהו שהוא רצה. ולעומת זאת, אני חושב שיש מכינות אחרות, שראשי מכינות יעדיפו להפך, אנחנו רוצים יותר חופש ואחריות אישית, בנייה של קהילות יותר, ופחות אחריות של המדינה, כי כל אחריות כזאת בסוף גורעת מהאחריות הפרטית של האדם. אז איזה שינוי אתם רציתם? מעבר לזה שהגדרה היא נשמעת מפוצצת ויפה,
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
קודם כל, אם שמת לב, זה שינוי וחידוש. אנחנו עם שאוהב לחדש. כשאתה רוצה להגיד רק שינוי, אתה רוצה להגיד עולם ישן, משהו לא טוב. אנחנו אומרים שהעולם שבאנו בו, ודאי העולם של התנועה הציונית הפילית של 100 השנים האחרונות, הוא עולם שיותר מלשנות אנחנו רוצים לחדש. אנחנו רוצים לחדש כוחות. אנחנו רוצים לחזור לשורש של איכויות בלתי רגילות של שליחות, ואהבת אדם ומסירות נפש. ומילים פשוטות של ציונות, או מילים פשוטות, אני חושב שאתה עדיין היית במחזור שלקחנו אתכם לעין חרוד. בעין חרוד נפגשנו עם אהוביה טבנקין, מעל גיל 80, ואהוביה טבנקין היה מסביר לנו איך כל מתיישב, לא משנה, יישוב עירוני או היאחזות, שהיה מקים מקום חדש בישראל, הוא היה מגיע ומבקש לתקן משהו. ואז היינו שואלים את אהוביה, אהוביה למה? היה לו תשובה של מילה אחת, 3 אותיות, שגרמה לנו להערה. ככה. פתאום אתה מבין את השיר שיש שנוהגים לשיר, ואולי השירו מחר בשמחת תורה, אשרי העם שככה לו. היה דור ציוני, פלאי אחרי 2000 שנות גלות, שלמה הוא עשה את זה ככה, הוא לא היה צריך להתפלצף, הוא לא היה צריך לתרץ, הוא לא היה צריך להסביר, הוא לא היה צריך להגיד שזה הוראת הרב. הוא פשוט הבין שיש משימה ליהודי בעולם, והוא הבין שזה בידינו לכונן מדינה מחדש. אנשי הככה, אז כן, אנחנו רצינו לבנות קומות אישיות של חוסן של כל אדם, שירגיש שהוא עם ונושא את עתיד האומה על כתפיו. עכשיו, בצד השני, אחד מהיסודות, יש חמש קווי יסוד למכינה, דגש על התהליך ועל הידע, השני הוא היעדר זהוי פוליטי, דוגמה אישית, שותפות, חברות ואחריות. כשאתה מדבר על היעדר זהוי פוליטי, יש מספר מאוד מצומצם של מכינות שמקושרות מפלגתית. מכינות כאלה אני מתרחק. אוי לו למישהו שיהיה מחובר מפלגתית כשהוא מחנך את התלמיד שלו לגדולה, ואז הוא ירצה גם לחנך אותו. מה שאתה משאיר בקלפי תשאיר. בחינוך אתה צריך לתפוע גדולה מהתלמיד. עכשיו, אתה היום מורה לילד. לי ברוך השם יש שבעה ילדים. כל ילד יש לו את הדרך שלו. אני אחנך אותו. גם בעם ישראל אנחנו יסודנו ב-12 שבטים שונים בתכלית השינוי. אבל אם אתה יודע לייצר יחד שבטי ישראל, אתה יודע ליצור עם. אם אתה יודע ליצור רסנים ובלמים, איזונים, אותו דבר, משפחה נורמלית זה גבר ואישה, אוקיי? גבר ואישה זה שתי יצורים שונים לגמרי. מחלוקות, מריבות, כעסים, לפעמים מפנים את הגב אפילו זה לזה. יש את השבת כדי להשלים. אבל בתוך הדבר הזה, אם יודעים כל הזמן להשלים, אם יודעים להקשיב, אם יודעים לוותר, צומח דורות של ילדים שזה שיפור מתמיד של ההורים. ואם אנחנו הורים טובים, הדור הבא הוא טוב יותר.
אז בעצם, שאתם חשבתם איזה מוסד אתם רוצים להקים, לאיזה דוגמאות הלכתם כדי ללמוד מהם, בסופו של דבר, אני חושב שהגישה שלך היא בדרך כלל גישה של גמדים על כתפי ענקים, של הרבה ענווה, לבוא וללמוד מדורות קודמים וממוסדות קודמים שפעלו וכבר ניסו דרכים כאלה ואחרות לחנך ולשפר, ולמה להמציא את הכל מאפס אם אפשר לבוא ולהיות גמדים על כתפי ענקים?
אז דווקא יצאתי לאנגליה, לראות את אוקספורד ואת קיימבריץ' לתקופה מסוימת. דרך אגב, היום כשהתבגרתי קצת, הייתי גם הולך לצרפת. היה משהו אצלי שהתנגד למהפכה הצרפתית, כי באנגליה אתה רואה את התהליך האבולוציוני. אבל כנראה התהליך האבולוציוני באנגליה, שמביא אותה להיות דמוקרטיה גדולה וראויה ומעניינת, לא היה יכול להתרחש בלי המהפכה הצרפתית, שקורית במקום אחר. אבל יש כוחות שאתה יכול ללמוד מהעולם. אתה יודע, אחד ממוריי זה הרב שרקי. והרב שרקי, אחד מה, יש לו כמה שיעורים אלמותיים. ואחד מהשיעורים הוא מדבר על הצבע שיש לכל עם בעולם. ואז הוא שואל מה הצבע של עם ישראל. אז מנחשים, כחול, לבן. אתה יודע, התשובה הכי רצינית שקיבלתי ממישהו היה של חתן פרס ישראל, דורון אלמוג. הוא אמר, הצבע שלנו הוא אדום. כי אנחנו העם של בדמי חיי, בדמי חיי. ודורון יודע את זה מחייו האישיים ומהאובדנים שהיו במשפחה. אבל הרב שרקי עונה לך מה הצבע של עם ישראל? שקוף. אנחנו מנסרה. אנחנו עם שקולט את כל האורות שיש בעולם, ומתוך האורות מזכך אותם לאור שהוא הופך להיות אור נצחי. כמו שאנחנו עכשיו בחג הסוכות סיימנו בשבת לקרוא את הקורבנות של כל הלאומים שיש בעולם. וזה יתקשר אחר כך למה אנחנו מקימים גם מוסדות במקומות אחרים בעולם. אז עכשיו הלכנו לאנגליה, שם באוקספורד ראיתי דבר מעניין. באתי מאוניברסיטת תל אביב, שם כל הזמן אמרו לך, אתה האוניברסיטה הכי גדולה, 27,000 סטודנטים, יותר עכשיו כבר אפילו מהאוניברסיטה העברית. ציפיתי לראות משהו אינסופי. גיליתי שהקולג' הגדול ביותר באוקספורד, יש לו 300 סטודנטים. שעל כל 7-9 סטודנטים יש טיוטר, פרופסור, שפוגש את התלמיד פנים אל פנים. הוא יושב איתו פעם בשבוע, הוא שואל אותו מה עשית בשבוע שעבר ומה המשימות. אז בבחינה מסוימת פתאום הבנתי שזה לא הגודל שקובע, שמכינה צריכה להיות לא יותר מ-40 עד 50 תלמידים, מורי ורבי בן שלמה שעוזב אחר כך את אוניברסיטת תל אביב, ומצטרף עד יום מותו בהתחלה לגור במכינת מיצר, אחר כך בגליל העליון ואז בעין פרט, טוען שבאמת באמת, אם אנחנו יודעים לשחרר מהאגו, לא יותר מ-30 בקבוצה. ובאמת בעין פרט היום במדרשה הגבוהה, זה עד 30 בקבוצה. ששם מתבצעים תהליכי החברות האמיתיים, של הלמידה, התהליכים בין המורים לתלמידים.
אבל מה למדתם חוץ מבאמת הקטע האישי, החניכה האישית שיש באוקספורד? בסוף אוקספורד, אני חושב, הוא מוסד מצוין, מצטיין, מקבל אנשים על בסיס ציונים, על בסיס מצוינות אקדמית, על בסיס מצוינות של אינטליגנציה. הוא בסוף בוחן את התלמידים, הוא מעניק לחלק מהתלמידים תעודות מצטיין, ומצטיין בהצטיינות יתרה, והוא מוסד בסופו של דבר שיש לו גדרים, כללים, כולם הולכים בחליפות מאוד יפות, אין התרשלות בדבר הזה, מי שילך בלי עניבה מסולק יום למחרת, והאווירה במכינות היא אווירה מאוד 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 שונה, מי שמגיע לשם מרגיש שהוא הגיע ככה, ככה מושב או קיבוץ משנות ה-30 במדינת ישראל, ככה כולם לבושים באופן מרושל, לאו דווקא כותבים בשיעורים, לאו דווקא בכלל בעלי כישורי אוריינות גבוהים, אני בעצמי מלמד בכמה מוסדות, אני לא אגיד את שמה, אבל אני נתקל בכישורי אוריינות מאוד מאוד נמוכים, שאני נותן לקרוא טקסט הכי פשוט מעברית בת זמננו, לא טקסט של ביאליק ולא טקסט של לא צ'רניחובסקי ולא ברדיצ'בסקי, והם לא מצליחים להתמודד, אפילו הם לפעמים 2-3 עמודים של עברית בת זמננו, ואני שואל את עצמי איפה טעינו.
קודם כל לא טעינו.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
יש לך פעמים רבות יעדים גדולים, אבל אז החיים מלמדים אותך שהתהליכים הם יותר מורכבים. עוד פעם, חזרה להורות של ילדים. כל הורה שנולד לו ילד, במיוחד הורים צעירים, רוצים שהילד שלהם יהיה הכל. דרך אגב, בגלל זה אני מתפלל לכל הורה, שבמקום שיהיה לו בן בכור, שיהיה לו בת בכורה. הן יוצאות הרבה יותר בריאות, כי אנחנו הגברים מתבלבלים, הכל מפילים על הילד הזה, בגלל זה אחר כך אנחנו מפצים אותו בפי 2, על הנזקים שגרמנו לילדים הבכורים שלנו. אז קודם כל, דרך אגב, כשחקרנו את אוקספורד, דווקא לא התייחסנו לאנגליה של היום, התייחסנו לאנגליה של המאה ה-18 והמאה ה-19. דרך אגב, לכל תרבות יש את מה שמתאים לה, ומה שאתה לוקח. ובאמת, כשהקמנו את מכינת נחשון, גם מיצר, גם מעיין ברוך וגם עין פרת, ה-5 שנים הראשונות, אנחנו רצינו שישבו וילמדו ספרים ויפרקו ספרים יום ולילה. אבל אז גילינו שחייב להיות תהליך פסיכופיזי שמקדים. יש משהו לא טוב שקורה במערכת החינוך במדינת ישראל. לולי החינוך הבלתי פורמלי שיש במדינת ישראל, תנועות הנוער וארגוני הנוער, מערכת החינוך אכן הייתה דלה ומעליבה, ופעמים רבות אפילו מזיקה. זה מה שקורה במערכת הכללית. ופתאום הבנו שבשנה הזאת אתה לא יכול להפיל עליהם את הלימוד אם אתה רוצה שיאהבו את הספרים. אבל אם אתה רוצה שהם יהפכו להיות תלמידי חכמים, ותלמידי חכמים שבאמת אוהבים למידה, אז גילינו, לרגע אני אפרק את התהליך, בשבוע יש 168 שעות, אנחנו שמים לרגע שישי שבת בצד, למרות שנשארים בהרבה מאוד שבתות, ולפעמים שבת אחרי שבת, אבל בשבת יש אווירה אחרת שהיא לנפש, נשארים לנו 120 שעות, אחר כך אני מקצה 6 שעות שינה בלילה, אוקיי? במכינה לא ישנים יותר מ-6 שעות שינה בלילה, נשארים לנו 90 שעות בידיים. פתאום גילינו שבמכינה טובה, 60 שעות אתה עוסק במה שנקרא הפיתוח הפסיכופיזי, ו-30 שעות בלבד בלמידה בשבוע. וזה במכינה טובה, מגיעים ל-30 שעות למידה טובה, שיש לך גם מורים בלתי רגילים. הפסיכופיזי זה אהבה וידיעת הארץ, הפסיכופיזי זה התרומה לקהילה, והתודעה שלך שאתה מחויב לשנות ויכול לשנות. הפסיכופיזי זה התהליכים, לפני שאתה בא לשנות העולם, בוא תבנה את עצמך כקהילה. הפסיכופיזי זה התכוננות לשלב הבא בענווה לאותו שירות צבאי. והלמידה היא למידה בכל המעגלים האחרים, כשאני מדבר אותה למידה מול ספרים. ואיך אתה גורם לאנשים לאהוב ספרים? בגלל זה פיתחנו את המדרשה הגבוהה, שממנה יצא אין פרט באלון, שיש שם היום סטודנטים לפני שהם הולכים לאוניברסיטה, שבאים לתוכניות מבוע ולתוכניות אלול, כדי ללמוד ולהתכונן, ולהתחבר מחדש לאהבה לספרים ולאהבה ללמידה, ולא לחשוב שהספר הוא לטובת ציון. עכשיו, במדרשה הגבוהה, הפכנו את הפרדיגמה. הם באמת לומדים מעל 60 שעות בשבוע, ו-30 שעות לתהליך הפסיכופיזי. היום רק אני אגיד לך, וזה חלק מהלקחים של המעבר מאסון בני ציון, ומעבר של דור. אנחנו את אין פרט
הולכים להסת. אסון בני ציון, רגע בואו נגיד למי שלא יודע, זה אסון בנחל צפית של מכינה שנקראת בני ציון, מכירים אותה רוב האנשים בתור מכינת תל אביב, שבה נהרגו, אם אני זוכר נכון, 9 או 10?
10, 9 בנות.
9 בנות ובן אחד, שהם היו מועמדים למכינה, לא חניכי מכינה.
גם חניכים, מעורב. הרוב היו מועמדים שלהם.
הרוב היו מועמדים, טיול מועמדים שעושים בדרך כלל בכל המכינות כדי לגבש את החברה, אתה יכול להמשיך.
רק אסון בני ציון, עוד פעם, הוא חלק מהתהליכים האישיים שאני נמצא בהם, כי גם לי יש אחריות לאסון בני ציון. בסופו של דבר, את מכינת בני ציון, אני הייתי בצוות שהקים, יובל כאן, ראש המכינה, חבר ואיש יקר, ובין השאר הבאתי אותו להיות ראש המכינה, הייתי כמה שנים גם בוועד המנהל של בני ציון, ואני אומר, מאז, אבל זה לפודקאסט אחר, אני נמצא בתהליכים של ברור עמוק, אבל אחד מהם, זה אנחנו הולכים להקים בית מדרש גדול בעין פרת. חלק מההבנות שלנו, וזה חלק מהשאלה של קדימה ואחורה, בתוך התהליך של הקמת עין פרת, אתה ציינת בהתחלה, הייתי פעם יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, מתוקף זה ישבתי גם בהנהלה של האוניברסיטה. עכשיו באותו זמן באתי לנשיא האוניברסיטה, ולרקטורית האוניברסיטה, אמרתי, איך ייתכן שבאוניברסיטת תל אביב, אחת משתי האוניברסיטאות החשובות בישראל, הספריות נסגרות בשבע בערב, ואמרתי להם, כל ישיבה בינונית בירושלים, הספרייה פתוחה עד 1-2 בלילה, לפעמים כל הלילה. אמרו לי, אין סטודנטים שבאים. אמרתי, במקום שיש מורים, יהיו סטודנטים. והם יבואו, ובמקום שהפרופסורים ישבו שם, ולא יסתגרו בחדרים שלהם, יהיו. אמרו, אתה לא מבין את זה. אז לילה אחד פשוט פירקתי את הדלתות והחלונות של כל הספריות באוניברסיטה, וכדי לקבל אותם חזרה, היה מסע ומתן, והם היו חייבים להשאיר, אבל זה רק יחזיק לארבע שנים. ספרייה אחת פתוחה עד 1 בלילה, ואת האחרות עד 11 בלילה. אבל זה היה חלק מהדברים, הקריסה, ההבנה של קריסת מדעי הרוח ומדעי החברה. היעדר אנשי הרוח מחייב היום את אין פרט ללכת לקומה הבאה. אנחנו הולכים להקים בית מדרש גדול שיאפשר 500 לומדים ולומדות בחברותות בזמן אחד. שהוא יאפשר מעבר למעגלים היום הפנימיים שיש מעגלים של כאלה שלומדים יום ולילה. חוץ משבועיים בשנה בכל יום חמישי בלילה, זאת אומרת, אפילו יותר מהישיבות שיש להם בין הזמנים, יש לילה לבן בימי חמישי שלומדים תורה. יש את התאווה
ללמידה. איפה הדבר זה קורה? סתם?
בעין פרט.
וגם יש קשר לפנות אליו?
בעין פרט, בכפר אדומים, אוקיי? וראש המדרשה הגבוהה היא שירת צחי. וכל יום חמישי בלילה זה מתרחש שם. והולך להיות מדרשה, בית מדרש גדול, הקמפוס המרכזי הוא יהיה פה באזור ירושלים, כפר אדומים, אבל יהיה קמפוס גם בעוטף עזה, כי היום יש לנו תוכניות בעין פרט, שהולכות מים המלח עד לגבול מצרים בקרם שלום, עם גרעיני סטודנטים וגרעיני חיילים, שבאים ועובדים קשה מאוד, ואנחנו נרצה אפילו להגיע למצב, שקצת ללמוד מוולוז'ין, כשאתה אמרת לומדים, זה לא רק היה מאוקספורד, ניסינו לחקור מרוזנצוויג, ואחד העם, וישיבת וולוז'ין, מקומות שראו שליחות בלימוד שלהם, ומה אומר וולוז'ין? אם אנחנו נדע לעבוד נכון, 24 שעות ביממה, 365 יום, באחד, אנחנו מדמיינים שלושה קמפוסים מרכזיים, תמיד יהיה בית מדרש פתוח, שמי שירצה לבוא, יוכל לבוא וללמוד ולהידבק בספרים, אבל גם יהיו מורים, כי יש הרבה מורים גדולים, ויש באמת אנשים, הם מחפשים את התלמידים, הם מחפשים את אותו קשר ואת אותו מתח בלתי רגיל, שהרבה פעמים מופר במה התכלס בחיים שלך. ובלמידה אמיתית יש הרבה מעבר לתכלס.
עכשיו, באמת בלמידה אמיתית יש הרבה מעבר לתכלס, ואני כשאני מלמד במכינות, אז אני משתדל להגיד להם המלצות לפחות ספר אחד בכל שיעור, שהוא קשור לשיעור שלי. אם אני מלמד על ציונות, אז לאחרונה יצא ספר נפלא של עשהאל אבלמן, שגם עליו יהיה פרק בפודקאסט, שנקרא תולדות היהודים, היסטוריה ישראלית, הכותרת משנה היא מאברהם אבינו ועד דוד בן גוריון, בקרח אחד כל ההיסטוריה היהודית.
ביום כיפור...
אז אני אומר, אני
משתדל להגיד... ציינת את הספר של עשהאל, הוא ספר באמת חשוב, והשבת היה אצלי עמיחי שיקלי ראש מכינת תבור, ואנחנו שוקלים לתת את הספר לכל התלמידים עכשיו, ולהגדיר תחרות קריאה, אחרי 3 חודשים וחידון, כדי לעודד את כולם, לקרוא את הספר מתחילתו ועד סופו, ויהיה פרסים לאלה שיסיימו ויקראו את הספר, אבל אתה מציין ספר רציני.
אני בכוונה מציין ספר רציני, כי גם עליו המלצתי לפני שבועיים במכינה שבה אני מלמד, ואני לאו דווקא רואה את הלימוד קורה ומתרחש, אפשר הרבה פעמים להגיד, כן, זה תהליכים ומדובר פה בזה, אבל גם אתה, בדוגמה עכשיו שציינת, שהרעיון שעלה בינך לבין עמיחי, ציינת באמת איזה שהם מתנות, או איזה שהם פרסים, או איזה שהם כיבודים, שמושכים את האנשים, בסופו של דבר, גם מקבלי כבר אמר את זה, האדם הוא בטלן רודף כבוד, ככה למדתי ממך, ואם אנחנו מעוניינים שאנשים יבואו וירדפו אחרי אותם דברים שראוי לרדוף אחריהם, אולי כדאי שניתן להם גם כבוד, בין על ידי תחרות, בין על ידי פרסים, בין מסופר בהלכה היהודית, שאתה מביא את הילד לבית כנסת עם כל מיני סוכריות, והדודים האלה הם לא סתם דודים שמחלקים דברים שמרעילים להם את השיניים, אלא הם באמת חלק ממסורת יהודית ארוכת שנים, שאנחנו מבינים שילד לבד לא יגיע כנראה לבית כנסת, אנחנו צריכים לתת לו איזשהו צ'ופרים, שיר הכבוד, ניתן לו את הכבוד בלשיר את שיר הכבוד, וניתן לו איזו סוכריה, וניתן לו צ'פחה על הראש אחרי שהוא בא איתנו כמה פעמים יפה והוא קרא בסידור. כלומר, הכבוד באמת הוא משהו שמאוד מניע את הבן אדם, ואם אנחנו נדע במכינות לבוא ולתת איזה שהם תמריצים חיוביים, אולי אפילו גם תמריצים שלילי, לחניכים שעושים את עבודתם נאמנה, ולחניכים רציניים, חניכים שמסכמים, אולי נראה באמת איזשהו לימוד גדול שם.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
מצד אחד, אתה אומר דבר שהרמב״ם אמר, כדי למשוך אנשים ללמוד, אתה צריך לתת להם כליות ואגוזים. בצד השני, אחד הדברים הגדולים במדרשות למנהיגות, וזה מדרשות למנהיגות לפני הכל, זה שאין מצטיינים. למרות ששבוע שעבר הייתי בחג השומר עם המשפחה שלי, ולראות את יואל זילברמן ואון ריפמן, את התנועה שהם הקימו, השומר החדש, שבוודאי אין תנועה חברתית בסדר הגודל הזה, שקמה בשני עשורים במדינת ישראל, עם היקף ההשפעה והמקצוענות שהיא מייצגת. גם תנועת אחריי בבחינה מסוימת, אבל היא לא מגיעה למקצוענות שהשומר החדש הצליח להביא. הם שניהם תלמידים חכמים גדולים מאוד. אם אתה מסתכל על חילי טרופר שהזכרת אותו, והוא חבר כנסת, אבל יותר מעניין על חילי טרופר מהיותו מנהל חבר כנסת, זה אותו בית ספר תיכון שנעשה עליו סרט בערוץ 2, תיכון ההזדמנות האחרונה, והצורה שהוא לוקח תיכון שכושל, שנערים ונערות נמצאים בשוליים שוליים של החברה, ומביא לו מהפך, אבל אז אתה יודע שהחברים והחברות שלו, מהמדרשות למנהיגות, הצטרפו כדי לסייע לו במאות ובעשרות, והתנדבו במקום. אריסטו מלמד אותנו שאיש המעלה זה זה שיש לו ידידי נפש. אנחנו כל ערב שבת מתפללים ידיד נפש אב הרחמן. ההישג הגדול ביותר שיש במדרשות למנהיגות ובשנה הזאת, שנבנים לך חברים לחיים. חברים שזר לא יבין זאת, חברים שאפילו היום בסיירת מטכ"ל. ידידי נפש נעשים במקום שאדם יכול להיות אותנטי. במקום שאדם לא מתחרה. ובאותו מקום שהאדם בונה את זהותו, ומכילים אותו על המורכב ועל הטוב, ועל הלפעמים מכעיס שיש באותו בן אדם, אבל נמצאים איתו, כי מזהים את יסוד הגדולה שבו, מזהים את יסוד צלם האלוקים. ואני רואה היום את החברויות האלה. אתה יודע, לפעמים אני רואה את החברויות האלה בחתונות. חתונות תמיד, אתה מסתכל על החתן והכלה, מי המעגל הפנימי שרוקד איתם. אז פעם היית רואה את החבר'ה מהסיירת, הצוות. היום אתה רואה החבר'ה מהמכינה, מהשנה הזאת. שיש שם מקום, אתה יודע, ביום הכיפורים אנחנו אומרים יום שאין בו לא קנאה ולא תחרות. באיזשהו מקום יום, עכשיו ספר יונה הוא המרכז מבחינתי של יום הכיפורים, עבודת הכהן הגדול, גם שנכנס לקודשי הקודשים. בספר יונה, יונה הנביא נכנס לנו, הוא האדם היחידי בעולם שחוזר לרחם אמו. הוא חוזר לרחם, אתה חוזר לנקודת ההתחלה, ניזון משל אמו, אוכל ושותה משם, הוא לא מתחרה כי יש נר על ראשו ורואה מסוף העולם עד סופו. המכינה היא סוג של רחם, היא סוג של אינקובטור, כמו חג הסוכות, כמו הסוכה. במכינה אין תחרות, במכינה יש תביעה, תתבע את עצמך. אתה בא ואומר, אין יחסים בינו לבינה, לבית בתוך העולם, אין סמים, אין אלכוהול, וחברות שחייבת להיות שם, ועבודה קשה. לא כל תלמיד חייב להיכנס לכל שיעור. אתה נמצא בתוך התהליך. אתה יודע, כשאתה אומר מי הם באמת תלמידי חכמים, האם 4-5 שנים בישיבה הפכו אותך לתלמיד חכם? לא, השאלה אם אתה באמת כל יום בדף יומי. האם יש יום שפוסח עליך, כשם שאין יום שאתה לא אוכל ולא שותה, ולא הולך לשירותים? האם בכל יום אתה מקדיש זמן ללימוד? באמת.
אז באמת בוא נשאל, מתוך בוגרי המכינות, כמה מבוגרי המכינות קראו בחמש שנים האחרונות, מאמר כלשהו של אחד העם, של ביאליק, פתחו מתישהו דף גמרא, פתחו מתישהו תנ"ך, באמת שאלה שראויה להישאל, כלומר, האם באמת בוגרי המכינות הם עמיחי שיקלי, שכולנו מכירים אותו מהפייסבוק, שהוא אדם רציני, שגם מעיין יום ולילה בכתביהם של הוגי הציונות, בתורה, בנביאים, בכל מה שקשור לזהות, וגם מבין קצת בפילוסופיה פוליטית, וקצת בכלכלה, וקצת בעוד הרבה תחומים אחרים. או שהבוגר המכינות הקלאסי הוא לא עמיחי שיקלי.
קודם כל, כולנו מכירים את הסיפור על זושה, נכון? שהוא מת, שיעלה בשמיים, למה אתה בוכה לפני? לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבינו איזה זושה. עמיחי שיקלי הוא עמיחי שיקלי, ויואל זילברמן הוא יואל זילברמן, ויערה פירון היא יערה פירון, ואשלי היא אשלי, ואני יכול לתת לך שמות של עשרות אנשים, וגם תמיר דורטל הוא תמיר דורטל. אבל האם יש שם כבוד ללימוד ותאווה ללימוד? אתה יודע, דבר אחד שצייר אותי ביותר, השנה היה פסטיבל הקהל ברמת אפעל.
כמו כל שנה?
כמו, השנה הוא בוטל. הוא כבר לא. הדרך היחידה שהם הצליחו להחזיק את פסטיבל הקהל, זה על ידי המכינות, כמעט כפו את המכינות להגיע. אנחנו הולכים לחדש את פסטיבל הקהל שנה הבאה, והוא הולך להיות משהו שלא היה כמותו בישראל. ואנחנו הולכים למצוא את הדרך להביא אלפי אלפי אנשים, לא רק מהמכינות בישראל. עולם הנטפליקס, אותה מחלה, עולם האינסטגרם והפייסבוק, באמת דלדלו את רוחו של האדם. הכותרות הגדולות בעיתונים, הצועקות, הספרים עם הרווחים הגדולים, הספרים הפופולריים. עכשיו, איך אתה תחזיר את אהבת הלימוד? אם לרגע חושבים קבוצות מסוימות בישראל, טוב, אנחנו הלומדים, אנחנו החכמים, אז יכול להיות שאנחנו נגיע לדור שהוא דור תרם החורבן, ותזכור, רבי עקיבא בסוף הוא בסוג של דור תרם החורבן. רבי עקיבא חלק מהופעתו בעולם בא ואומר, תראה לי תלמיד חכם וישכנו כחמור. יש שלב שאתה הופך להיות מנוכר פתאום לידע. אוי ואבוי לנו אם נגיע לשם. אתה יודע, אהבת הידע, כבוד לידע, היכולת קריאה, הכל זה תהליך. עכשיו, אתה יודע, אתה קם לבית כנסת בבוקר. כמה אנשים באמת אתה רואה אותם, קמים לפני שש בבוקר ללמוד או נשארים אחרי התפילה. ואני מדבר, אנשים שהם יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, תורה שאין עם המלאכה, סופה להתקלות. אנחנו מדברים היום, אנחנו במציאות ארץ ישראלית. אתה מצופה מאדם גם להיות תלמיד חכם וגם לעבוד.
כמובן. בוא נדבר רגע על הפרויקט החדש שלך. אתה הקמת מכינות באירופה, אתה עושה פרויקטים נוספים באפריקה. מה, בישראל המשימה הסתיימה? ספר לנו קצת מה אתה עושה שם.
קודם כל ממש לא. בישראל המשימה היא כל הזמן צריכה להתחדש. וזו התקופה, דרך אגב, המיוחדת ביותר בשנה. בין ראש השנה ליום כיפור, לשמחת תורה. זה שלושה שבועות שאנחנו צריכים להתאפס ולהיות ערוכים לצאת למשימה. אם הקשבת טוב בשבוע האחרון, היה את הניצנים הראשונים של מסרים שהגיע הזמן לבטל את חג הסוכות. אם תבחן טוב ותחקור, גם בבית ראשון, גם בבית שני, ביטלו את חג הסוכות. נחמיה צריך ללמד מחדש את חג הסוכות. אם אתה מסתכל רגע על בר כוכבה, שהוא יודע לצוות והוא שולח משלוח של ארבעת המינים לאנשים שלו, כי שם אנחנו נכשלים בתוך המשימה, והאם, ואתה יכלת לשמוע את זה מכמה מקומות. המשימה בישראל היא כל הזמן להיות יהודי בעל שליחות, יהודי שהאושר והרווחה שמקיפה אותנו, לא תביא אותנו לאותה שלווה שמוציאה את האדם מהעולם, לאותה שלווה שאתה מפסיק להריח אנשים, לאותה שלווה שיכול להיות שאתה לולב או הדס, שאתה מכיר הכל, אבל לא באמת עושה את זה. זאת אומרת, שאתה יודע אפילו לברך ברכת המזון, שלא הכל הגיע אליך במובן מאליו, אבל אתה שוכח לחלוק את הדברים עם אנשים, ולתת מעשר של צדקה, ולעשות חסד כל היום, ולהבין שהשפע יש לו משימה. המשימה פה היא כל הזמן קיימת.
כאן בישראל.
אבל בצד השני, מצד אחד עם ישראל יש לו את הייחודיות שלו, אבל לעם ישראל יש משימה גדולה. זה המשימה של עם ישראל, זה לגלות את יסוד העמים גם בעמים אחרים. והעולם נמצא במשבר. עכשיו מצד אחד נוצרו דמוקרטיות חשובות וחירויות חשובות מאוד במדינות מסוימות בעולם. כמעט ברבע מהעולם. והמדינות האלה הגיעו בגלל זה לברכה בלתי רגילה של שפע, והשפע הזה בלבל. דרך אגב, אותו שפע שהיה באירופה בשנות ה-80, זה השפע שאנחנו הגענו אליו היום, ואותו סכנה שמה שבלבל את אירופה, שיבלבל אותנו, קיימת היום.
על איזה בלבול אתה מדבר? על איזה ניבול אתה מדבר?
הבלבול והניבול של אירופה, אתה יכול לראות אותו בצורה הכי פשוטה, כשאדם לא מוליד ילדים. אירופה ממיתה את עצמה לדעת. האגואיזם. אחר כך יוצרים פילוסופיות. אחר כך, פעם נוספת, אירופה וארצות הברית, ניו זילנד ואוסטרליה, התברכו בשפע אינסופי שיכול להזין את העולם. אתה מגלה שהיה פרסי, זוכי פרסי נובל שפיתחו יכולת להצמיח תבועה לכל העולם בשנות ה-70, ואותם גינו בשם שמירה על הטבע. פתאום רואים את האדם כיצור מזהם, צריך לצמצם את גודל המשפחות. יש איזו ברכה גדולה בעולם. עכשיו, לנו יש תפקיד, אם לנו יש את היכולות לעזור לעמים, לחזור לגדולתם. ואז מצד אחד באנו במהלך אחד, שבו אנחנו אמרנו שאנחנו נעזור למדינות אירופה.
מי זה אנחנו?
זה אני, יחד עם צוות של אנשים שהם בוגזי מכינות וראשי מכינות, שבאנו ואמרנו, אנחנו נעזור לכם להקים מוסדות למנהיגות, ולקחת את הנוער ולהחזיר את עצמכם לזהותכם. אתה יודע, היה לי מפגש לפני 4.5 שנים בהולנד, שעבדנו שם על הקמת מכינה. יושב שם איזה פרופסור להיסטוריה, שבקיא מאוד בתנך, והוא פתאום מתחיל לבכות. הוא מתחיל לבכות ואומר, זה לא יאמן. הגיעו היהודים מארץ ישראל להחזיר אותנו ההולנדים לזהות שלנו. עכשיו זה פרופסור בן 60. אבל היה לי את אותו דבר באלבניה לפני חודש. מדינה חצי מוסלמית, חצי שאנחנו הולכים לעזור להם להקים עכשיו אקדמיות למנהיגות באלבניה. ושם, עכשיו האקדמיה למנהיגות שם היא מיוחדת, אני לא יכול לפרט, היא לאנשים יותר מבוגרים אצלנו פה בארץ, בתפקידים מאוד ספציפיים. והיו שם כמה שהטילו ספק, ויושבים אותם עם חבורה של 25 אנשים. ואחרי שעתיים, כשהם שואלים שאלות קשות, מה אנחנו מצפים מהם? גם כן, קם שם מוסלמי אלבני, ואומר, אני פשוט לא יאמן. באים פה מישראל ומספרים לי, שלהיות אלבני, אני יכול לחוש גאווה בדבר הזה. אז זה מהלך אחד, גם כדי ליצור עמים, שיהיו ידידים לעם ישראל ולמדינת ישראל. מדינת ישראל, אם אנחנו לא נתבלבל עד 2030-35, ועוד פעם, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, והעולם לא רואה הבדל בין היהודים שחיים פה ליהודים בעולם, אנחנו הולכים להיות בין 8-10 הכלכלות החזקות בעולם, במצרף הכלכלי שלנו, ואנחנו עשויים להביא קנאה גדולה בנו, כי מיטל השמיים הוא משמני הארץ, אבל אם יהיה לנו עמים שהם ידידים שלנו, שיבינו שהשפע הזה הוא לצורך משימה, יכול להיות שאותו שפע לא יביא לקנאה, אוקיי? ופחד שמביאים לשנאה. ואנחנו באמת נוכל לפעול. ובצד השני, כשציינת את אפריקה, שנה שעברה הקמנו בזימבבואה שתי אקדמיות למנהיגות. אתה יודע, לאפריקה נחשפתי רק לפני 3.5 שנים, בזכות סיוון יערי. אישה בלתי רגילה. אישה שעד היום הביאה מים למיליון אפריקאים, אימא לשלושה ילדים. שכשהיא הלכה לטיול שלה ופתאום גילתה באפריקה איך אנשים צמאים, הלכה ולמדה איך יוצרים טכנולוגיה, ולימדה אותם לשים פאנלים סולאריים, לימדה אותם איך לייצר משאבות ואיך לייצר חקלאות. מצילת חיים, וכשאתה שואל אותה, וואו, מה עשיתי? היא אומרת, זה לא מספיק, יש 600 מיליון אפריקאים. יש לנו, אנחנו במפגש של 3 יבשות. אנחנו במפגש של 2 סיביליזציות. לא סתם הגענו לארץ ולקרקע שהכי לא מתאימה להקים במדינה. כי זה ארץ של תורת האדם, מכאן צריך לבוא השפע, מכאן יבוא האתגר. בגלל זה יהודי לא יכול לחיות על אי, הוא לא יכול להיות מנותק מהמשימה. ובאפריקה, כשאתה מגיע לזימבבואה, ואתה מבין ש80% מהאוכלוסייה מתה לפני גיל 40, ששליש מהילדים שם יתומים. ואז אני בא לחניכים, בעין פרט, בתבור, בשומר החדש, בלחיש, בערבה. ואני בא ואומר להם, למה אנחנו צריכים להיות מצוינים? למה אנחנו צריכים לעבוד קשה? למה לא להשתקר? למה לא ללכת להשתקר פה בשוק מחנה יהודה? כי יש משימות גדולות בעולם, כי יש מאות מיליוני אנשים עדיין רעבים וצמאים. ואני אומר להם, תדמיינו, שבעוד 50 שנה, בשנת ה-75 למדינת ישראל, נוכל לבוא ולהגיד שב-7-8 מדינות באפריקה, שינינו את תוחלת החיים מ-40 שנה ל-70 שנה. בשביל זה ראוי שליהודים יהיה מדינה. ואם בשנת ה-200 למדינה, אתה יודע, תמיר, בשנה שהילד שלכם הולך להיות סבא וסבתא, כשם שהילד שלכם הוא חשוב מאוד להורים שלך, אתה צריך לגדל את הילד בראייה רב-דורית, לא בראייה של עוד 20 שנה, בראייה של שנת 2148, בשנת ה-200 למדינת ישראל. אם בשנת ה-200 מדינת ישראל נוכל לחגוג, שעם ישראל שינה ואפריקה כולה חיה מעל ל-70 שנה, שהתלג לנפש הוא לא מתחת ל-$1,000, אלא מעל $10,000 לנפש. אם מתוך המצוינות הזאת, העם היהודי ידע לפעול באותה צורה, שאני חושב שיש ביזיון בזה שלא ידענו לפעול מול הרשע הזה, והרשע הזה שהיה בסוריה, ולרגע הפכנו להיות קצת קטנים ולהגיד, או יופי, ערבים הורגים ערבים. לא, הם בני אדם, הם בצלם אלוקים. אתה יודע, כאן אתה יכול לראות עוד פעם דמויות גדולות, ודרך אגב, אם אתה תבחין, הדמויות הגדולות בדור הזה, יש יותר נשים גדולות בדור הזה מאשר גברים גדולים. ציינתי לך את סיוון יערי, בוא נסתכל על גל לוסקי. גל לוסקי עכשיו בצ'אד, בצילה חיים, היא בדרך חזרה לישראל, אמא לילדים, יש לה בן בצבא, אבל היא גם הסתובבה לך בסוריה שמה, והמנע אנשים עם הכסדות הלבנות, איך להציל חיים, בכל מקום שיש רוע בעולם. היהודי מתוך הזיכרון ההיסטורי שלו, מתוך הזיכרון של הציווי של חג סוכות, למען תדעו, אנחנו אמורים להיות לוחמי חירות, אנחנו אמורים להיות תלמידי חכמים, שבאמת מבינים את הדרך להיות לוחמי חירות, בכל התצורות, בעדינות, בכבוד גדול לעמים אחרים, ללא התנסות.
תשמע, בסופו של דבר יש תמיד את המתח המאוד גדול בין ההסתכלות הקיסינג'רית, שעליה עשינו גם פרק על הספר של הדיפלומטיה, עם עורך דין זיו מאור, לבין ההסתכלות שלך, שהסתכלות יותר נקרא לזה ווילסונית, או אוטופיסטית, או אתה רוצה לקרוא לזה יהודית, שאומרת בוא נסתכל ונראה איפה יש רוע בעולם, איפה יש עוני בעולם, בוא נפעל שם, בוא נעשה דברים שהם לאו דווקא, תואמים לאינטרסים שלנו כמדינה שמעוניינת להיות חזקה, אלא שהם מאוד מחוברים לערכים שלנו כלימודי 2000 שנות גלות וכלימודי היסטוריה מאוד ארוכה של עם ישראל, שתמיד היינו החלשים והנרמסים, ועכשיו אנחנו יכולים לעזור לאותם חלשים ונרמסים, ובעצם למנוע הרבה סבל בעולם.
אני חולק עליך לגמרי על האמירה שאמרת עכשיו.
בבקשה.
אני בסופו של דבר מלמד היום בעיקר שלושה דברים, את הפירוש של רב שמשון רפאל הירש של התורה, אקזיסטנציאליזם של ז'אן ז'אק רוסו, ודיונים של מקיאוולי. אוקיי, ממוקד בהם, למרות שאני מקבל תורה מהרב שרקי, הרב סבתו, מפרופסור אהוד לוז, משלום רוזנברג, ומאליעזר שווייד. מהם אני לומד. כדי שנוכל לתקן עולם במלכות שדי, אנחנו צריכים להיות המדינה הכי חזקה בעולם. מדינה טובה היא מדינה חזקה. וחוזק של מדינה נמדד בציר הזמן. רק אם אתה ואני נסתכל על מדינת ישראל בשנת 200, באותו רגע אני בכלל לא אוטופיסט, אני ריאליסט לגמרי פוליטית. בגלל זה הרבה דברים שיכול להיות שאנשים באים אומרים לי, ארז, מה אכפת לך שזה יקרה? אני אומר להם, יכול להיות שיום אחד זה יכול להיות, אבל עכשיו אנחנו צריכים להגביל את עצמנו במסגרות מסוימות, ולטבוע מעצמנו, וגם מהילדים וגם מהנכדים שלנו, כי יש לנו משימות לפחות לעוד 200-500 שנים בתיקון העולם. בגלל זה צריך להיות לנו את הצבא החזק ביותר, בגלל זה אני בן 50 הייתי השנה, אני עדיין עושה מילואים, כי אני מצפה גם מהילדים שלי לעשות מילואים עד גיל 50, ולהיות מוכן למסור את נפשי, ועל זה אני אחנך את התלמידים שלי. ורק אם אנחנו נהיה מאוד ריאליים, יהיה לנו את הצבא החזק ביותר, את הכלכלה החזקה ביותר, רק אז נוכל לתקן עולם. כשם שתמיר, הדבר הראשון זה המשפחה שלך. אם אתה בונה משפחה בריאה, אם אתה משתייך לקהילה שאתה מעצים אותה, תוכל לעשות משימות אחרות.
אבל כאן אני שואל, איך יעזור, מה האינטרס של מדינת ישראל כמדינה שמעוניינת להיות הכי חזקה בעולם, לבוא ולהתערב באיזשהו ריב מאוד מאוד מרושע ומאוד מאוד מחריד, שפוגע בזכויות אדם, בין הסונים לשיעים לקבוצות הג'יהדיסטיות כאלה ואחרות בסוריה. שאתה קראת פשוט לפני כמה שנים, לזה שאני מוכן לבוא ולעמוד כחלק מהצבא, וכדאי מאוד שניכנס לסוריה באיזשהו מהלך צבאי, כדי להוריד משם את אסד.
מה הספר המיוחד ביותר בתנך? כמו מה הפרשה המיוחדת ביותר בתורה?
שאלה טובה.
הספר המיוחד ביותר בתנך זה ספר עובדיה, כמו שהפרשה המיוחדת ביותר בתורה היא פרשת וילך. שניהם הקצרים ביותר. ספר עובדיה הוא 21 פסוקים. איך ספר עובדיה מנצח את ספר החשמונאים ונכנס לתנך עם 21 פסוקים? מה, הוא לא היה יכול להיבלע בספר אחר? יש לו איזו אמירה סינגולרית. הרי חצי ספר עובדיה עוסק במה? בנפילתה של אדום, האימפריה האדומית. בקריסתה. אם כנשר יגביע, משם הורידך נאום אדוני. זה ספר עובדיה. ואז אתה שואל את עצמך, כשאתה קורא חצי ספר בתנך שעוסק בנפילתה של אדום, מה אדום עשו? ואז פסוק י' א' אומר לך, ביום עומדך מנגד, ביום שבות זרים חילו. וספר עובדיה מסתיים ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו. ספר עובדיה בא ואומר לך על העומדים מנגד. העומדים מנגד גם אתה כאחד מהם. הקדוש ברוך הוא מברך את האדם בעוצמות. יש פלא בעוצמות של עם ישראל, כשעם ישראל מאוחד, כשעם ישראל שב לארצו, כשעם ישראל שב ליהודו. אנחנו עם שבאים לארץ יהודה עם משימה. המשימה כתובה מאוד ברור. כשאתה מתנתק מהמשימה, אתה נאנש. כשאתה מקבל שפע, תחשוב, לוחם בסיירת. לוחם בסיירת, ככל שהסיירת מובחרת יותר, הוא מקבל אימונים יותר יקרים ואמצעים, ואז הוא יוצא למבצע. ואם הוא עושה את המבצע מעולה, לוקחים אותו לאימונים יותר מתקדמים, חושפים אותו לעוד סודות, ואז מבצע יותר גדול. ככה זה השפע שעם ישראל מתברך בו. ככלל, יש לנו משימה עכשיו, אנחנו הרבה פעמים בקטנוניות, את האמת לא קטנוניות. אחד, באמת אסור להגיד לשון הרע על עם ישראל. באמת. וכל פעם שאתה נופל בלשון הרע, זה חולשה גדולה שלך. אנחנו עדיין ביסודות גלותיים שלנו, קצת מפחדים, ומותר לנו. אחרי 2000 שנות גלות, אל תצפה שאף אחד יצא מיד אחרי 72 שנים, ויגלה ויהיה כולו מופלא ומושלם. ייקח לנו עוד 100 שנים להתאושש ולהיות בתוך הדברים, ולהיות באמת בתוך המשימה, אז באמת יש לנו הרבה פחדים. אנחנו כמו לפעמים ילד קטן, שהמשמעות של הטוב שלך, וזה שהוא יותר נמוך. לא, יש אין סוף. זה ידע להגיד לנו שפינוזה, שלמד ממקיאוולי. יש שני דברים שהם אין סופיים. אוקיי? החוכמה והחירות. ככל שאתה תגדיל את החירות. עכשיו, זה בדיוק בסוף ימיו, הוא אומר את זה. בהתחלה חושב שפינוזה יכולה להיות חירות רק במקום אחד, וכל האחרים סובלים. גם מקיאוולי לרגע רוצה להגיד לך, שזה נע במקום לא יכול להיות. יש תקופות שיכול להיות שפע כלל עולמי, של ונסו אליך כנף כל בגד איש יהודי. אם אנחנו נעזור לכמה שיותר עמים להיות טובים, הם לא יסנו ולא יקנו. נסה לדמיין את הבניין שאתה חי בו. אם ביחד השכנים ידעו לעבוד, וכל אחד, אז אף אחד לא יקנה בשני. אז לא יראו איזה אוטו יש לו, או מערכות של האוכל, אלא יסמכו אחד בשמחתו של השני.
כן, ומה שאני מדבר הוא, אני חושב, יותר קשור לאחרית הימים. כלומר, בימינו יש אינטרסים שונים לאנשים שונים, וכשאנחנו עכשיו רואים שם מלחמה עקובה מדם בסוריה, אם אנחנו ניכנס לשם, ברור שגם חיילים יארגו, אבל גם ברור, כמו שדיברת על אחדות העם, ברור שאחדות העם תיפגע, כלומר, יש מעט מאוד אנשים שהם רואים כמוך את, את מהלך הדברים, שמעוניינים להיכנס למלחמה בסוריה, והדבר עלול לגרום למחלוקת בסוף, בתוך ישראל.
בצוק איתה, קודם כל אסור לנו לפחד ממחלוקת, אם היא לשם שמיים. במבצע צוק איתה, אני פיקדתי על איזה יחידה, ועמדתי באיזה שיח, שעמדו בו שני אלופים ותת אלוף אחד, שתת אלוף הזה היום אלוף. ובדיוק התחילו להגיע תמונות של דאש שחותכים את הראשים, וחיזבאללה התחילו להיכנס ללחימה. ואז אלוף מסוים אמר שמה, הם נשחקים. איזה יופי בסוריה. ייגמרו בסוריה.
גם קיסינג'ר אמר את זה.
ואני אמרתי, קיסינג'ר הוא דוגמה בשבילי לכלום בסופו של דבר. אוקיי? הוא מעניין, הוא מרתק, הוא דוגמה לריאל פוליטיק של אינטרסים קצרים וצרים, לדעתי, אבל זה שאלות שלי מול קיסינג'ר. אבל אני אשאר שם, ואני עניתי לאותו תת אלוף ואלוף, הם הולכים לקבל ניסיון ולהפוך להיות אויב מר ואכזרי. ובאמת חיזבאללה מלהיות מיליציה, הפך להיות צבא, שדרך אגב באימות הבא ובלחימה הבאה שלנו יגבה מאיתנו קורבנות שלא היו כמותם, אנחנו ננצח. אבל אני מניח שמה שיהיה באימות הבא שיקרה, בוודאי יהיה, הוא יהיה הכי קרוב למלחמת יום הכיפורים שהייתה לנו שם. אין דבר כזה, כשאתה נותן לרוע, יש פעולה בעולם שאתה רוצה, אנחנו אומרים כל הזמן להגדיל את האור ולהגדיל את הטוב, אבל לפעמים צריך לעצור רגע ולהילחם ברוע, להחריט את הרוע על מנת שיהיה טוב. עכשיו, דרך אגב, לפעמים אתה, ההתערבות שלך יכולה להיות רק גלוסקי, רק לבוא ולעצור ולעשות בתי חולים ולחלץ אנשים פנויים.
כמו שאנחנו עושים.
אבל לפעמים, עוד פעם, גם זה קרה מתוך החברה הישראלית ולא היה החלטה מדינית של מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לדעת, לפעמים יש רע ויש טוב. אסד היה צריך למות. הוא היה צריך למות מזמן. אסד, אדם שרוצח נשים וילדים, דע לך, יום אחד הוא ירצה לרצוח גם אותך.
לא, אני, בהסתכלות הקיסינג'ר...
ודרך אגב, התודעה שנוצחה אצל אסד וחיזבאללה, הם גילו שבארבע וחצי שנים שהרבה אמרו, גמרו, אסד מת, במקרה הטוב הוא יצליח לברוח לסוריה, חיזבאללה מת שמה. להם יש היום תודעה שהם יודעים להילחם חמש שנים רצוף, והם יודעים לנצח, והם יודעים ליצור קואליציות, וגם עם כל העולם המערבי נגדם. אם אתה מסתכל היום על דלדול המערב, אם אתה מסתכל היום מה קורה בחזית האיראנית, לא סתם מדינת ישראל היום ארוחה בכל שנייה להתקפה איראנית. כי אתה מסתכל רק מה טורקיה עשו, יותר אין דין ואין דיין בעולם. כי הם מגלים שהמערב הסווה, שאנחנו מדינת ישראל הולכים בעקבותיו, המערב שהופך להיות יותר ויותר נהנתן, ומי אתה שתתערב לו? אוקיי? אותו מערב לא איבד את אומץ הלב של מסירות נפש והתערבות. אתה לא מתערב? אז פתאום יש לך את פוטין, יש לך את טורקיה, יש לך את איראן, ויש לך כאוס, ותזכור, כשיש כאוס בעולם, תמיד היהודי באמצע.
לא, אין ספק שהרבה מדברים שאתה אומר הם נכונים, וכמובן שכשאתה לא מתערב בין שני אויבים שלך, יכול להיות שהאויב שלך שינצח בסוף יפנה כנגדך, והשיתוף פעולה היום הישראל לא סעודי, הוא רק בזכות זה שיש אויב גדול ומר שנקרא איראן, שהוא מול שנינו, אבל נשאיר את
זה... לא, לא, לא רק בגלל זה, בגלל כמה חבר'ה שהם חברים שלנו, שאני לא יכול למנות את שמם, שעזרו לסעודיה ועוזרים לסעודיה לבנות את הביטחון שלהם, בעוד פעם, ביכולות, הבלתי רגילות שמתגלות בעם הזה.
אבל מכאן אני הייתי שמח שבעצם נעבור למאבק הכי גדול האזרחי שאתה הובלת לשנת 1998, למאבק או מחאת הסטודנטים מול נתניהו אז כראש ממשלה, ערכת חסימות כבישים וחסמת אני מאמין מאות אלפי כלי רכב. נשאלת השאלה אם היית עושה את זה היום אחרי שזה הפך כל כך אופנתי, ובכלל מה נלחמתם אז במאבק הסטודנטים?
קודם כל, באותו מאבק גם נעצרתי 13 פעמים, ישבתי בתאי מעצר, עם הזיקים על הידיים ועל הרגליים, ולא היה כיף. עוד פעם, כל המאבק הזה היה חלק ממערכת שלמה של התפיסה, גם עם הקמת המדרשות, שעם ישראל חייב לעצור. עוד פעם, אמצע שנות ה-90 מייצגים ממש את הצמיחה של השפע, ויש את הסכנה של פרשת האזינו, שמנת אבית הקסיטה, וישמן ישורון ואיבת, שהשלווה הזאת היא מביאה לאגואיזם, והאגואיזם הזה והאנוכיות הזו היא סכנה גדולה מאוד לעם ישראל.
ובכל זאת בחרת להיאבק על שכר לימוד
של האוניברסיטה. אז עוד פעם, בתוך הדבר הזה, יש מה שאתה זוכר ומה שהתקשורת היה, מורידים את שכר הלימוד, ובצד השני של החולצה, סטודנטים לוקחים אחריות לחברה. כמות הארגונים החברתיים שקמו בעקבות מאבק הסטודנטים, נכתבו עליהם גם דוקטורטים, עשרות ארגונים, ולאורך כל הסדר היה את השאלה, מה אני עושה, איפה אני לוקח אחריות לחברה. כשאתה ניסית לשאול, רגע, הסטודנט הישראלי הממוצע, שמתחיל ללמוד בגיל 23-24, לא כמו סטודנט באירופה בגיל 18-19, שכבר מותר לו להתחיל להקים משפחה ולהוליד ילדים, שהוא לא צריך לגור אצל אבא ואמא, עלות החיים שלו היא כזו, ואני לוקח את הסטודנט הרציני שגם עושה 20 יום מילואים בשנה, ובאותו זמן עדיין בשנות ה-90, ברוך השם, לא הורידו כל הזמן את גיל המילואים, אלא ידעו לשמר עדיין צבא גדול, מה שדרך אגב אחד המבוכות והבלבולים היום, שלאט לאט רוצים מהר מאוד בכותרות להפוך את זה לצבא מקצועי, הצבא הכי מקצועי בעולם זה צבא העם, כי זה הצבא שיודע על מה הוא נלחם ולמה הוא נלחם, אבל זה עוד פעם הערה לדיון אחר. האמירה הייתה תביעה משני הצדדים. דרך אגב, זה אותו דבר כמו לימוד. אנחנו נדאג לתנאי הסטודנטים. אנחנו גם נתבע מהמורים ללמד באוניברסיטה. דרך אגב, תיארת לך, המאבק היה כולל, זה כולל היה ספריות, כולל הקפיטרות, כולל מסרים, האוניברסיטה היא של הסטודנטים ולא הסטודנטים של האוניברסיטה. כולל אותו שאלה שאתה שאלת בהתחלה. בואו ללמוד באוניברסיטה, בואו את אותו פילוסופיה, כי כבר הייתה מכינת נחשון, והקמנו את מיצר ואת מעיין ברוך, אותו פילוסופיה, בואו תעצרו רגע, שיהיה לך זמן לשאול את השאלות הגדולות, מה זה להיות ישראלי, מה זה להיות יהודי, מה זה להיות אדם בעולם. אותו מאבק לא היה נגד נתניהו, נתניהו היה ראש ממשלה, וזה היה חלק
מהמפוחה. כן, כן, כך אמרתי.
לא,
נתניהו, לא הייתם אנטי נתניהו, נתניהו היה מולכם במסע ומתן.
אבל אתה נוגע בדברים, אני הייתי צעיר עדיין, בן 27 אז, כן, היו מניפולציות שאני לא ידעתי לזהות אותן, של כל מיני כוחות פוליטיים שניצלו את המאבק להפוך את זה נגד נתניהו, ובאמת לא עניין אותם באמת הסטודנט. זה היה אחת הסיבות שגם התפטרתי בסוף המאבק, כי גם הרבה מההבטחות שלי היו מההבטחות שאני לא ידעתי לעמוד מאחוריהם. אחד הדברים שלמדתי אז, אין רבולוציה, יש רק אבולוציה. עם ישראל זה עם שנע לאיתו, אין קסמים. יש תהליכים ארוכים מאוד. אם היום אנחנו חוגגים כמעט, אנחנו נכנסנו באין פרט לשנה ה-19, נחשון נכנסת לשנה ה-23 שלה, 24 שנים מאז התחלת העולם המכינות. היום אנחנו נכנסים למהלך של ה-20 שנים הבאות, שאני קורא לו הבית מדרש הגדול, ששם מה שהאוניברסיטה העברית פעם חלמה להיות במדעי הרוח והחברה, אתה גר בצמוד לאוניברסיטה העברית, או בתוך האוניברסיטה העברית, ככה תהיה העולם של המדרשות למנהיגות למדינת ישראל. יהיו את הלומדים, יהיה את הגישה לספר, יהיה את התודעה לאחריות, יהיה את הדבר הזה שכל כישרון שנתברכת בו, הוא על מנת לקדם את המדינה הזאת ואת העולם כולו.
אז ככה באמת לקראת סיום, הייתי שמח באמת לתת לך את הבמה לגבי אסון בני ציון, לנסות לתאר לאנשים שככה לא באים מתוך עולם המכינות מה קרה שם. אני ככה אגיד איפה זה תפס אותי האסון הזה, אני זוכר שישבתי באיזה בית מדרש, היה גשם שוטף ופתאום התחלתי לשמוע על האסון, ובמכינת בני ציון הייתי שם כמה עשרות פעמים, ושמעתי שזה טיול שהוא טיול של מועמדים בעצם, טיול שמי שמארגן אותו בדרך כלל מדובר על הצוות, כלומר על ראש המכינה והמדריכים, ולא טיול שמאורגן על ידי החניכים ורק מלווה על ידי הצוות כמו הטיולים במהלך השנה. אני זוכר שאני בעצמי, כשהייתי מדריך במכינת מעיין ברוך, אצל יוסי ברוך, אדם שיש ללמוד ממנו הרבה, ביטלנו טיול פחות מ-48 שעות לפני הטיול, בגלל באמת גשמים ובגלל חששות לשיטפונות בנחלי הנגב, למרות שהלכנו בנחל צי, נחל מאוד רחב, לא בנחל מאוקי כמו נחל דרג'ה או נחל צפית, ואני זוכר שהיה משבר מאוד גדול מול שני חניכים שם, שלא רצו יותר להוביל את הטיול, אמרו, אם זה לא הטיול שאנחנו תכננו, אז איזה טיול נעשה? ומאוד הפתיע אותי שדווקא טיול למועמדים הוא טיול שבו קרה אסון כזה, כי ברור שראש המכינה מעורב וברור שהמדריך מעורב, ומי שתכנן את הטיול כמובן שזה הם ולא חניכים בני 18. ומאוד הופתעתי שדווקא באמת זה קרה במכינה הזאת, גם בגלל ההיכרות האישית שלי עם יובל קאן שלימד אותי בגמרה, וככה הרגשתי שהוא אחד האנשים הכי אחראים והכי יסודיים, ונשמח לשמוע אותך קצת על הנושא.
אז אני מנוע מלדבר על הנושא כרגע, זה נושא שגם פודקאסט של שעה וחצי לא יספיק, לא בשלב הזה עדיין, אני עדיין חי בתוך לקחי האסון, קרוב לי מדי, יש עוד הרבה הרבה דברים ש... אבל ברור לי, אני מאמין בהשגחה פרטית. אני מאמין בהשגחה פרטית.
החיים מתגלגלים,
אני מנוע, הדבר היחידי, אנחנו חייבים לעבור לקומה הבאה, לאורך כל השנים, בגלל האינטנסיביות של המכינה, בגלל המשימה, אני חושב שבאמת לוקחת אחריות על המדינה, תמיד הייתי ערוך לזה שיום אחד יקרה איזה אסון, אוקיי? אפילו הייתי ערוך בדמיון שלי ללוויה, ומה אני אגיד בלוויה. למרות שאתה משתדל, כי מידת הזהירות היא המידה הראשונה שמסילת ישרים, רבי חיים לוצאטו מלמד אותנו. ועדיין, אסון פנטסטי כזה, שאני באמת מנוע מלדבר, ויש הרבה מה לדבר עליו, עם 10 אנשים שנהרגים, ובצד השני, כשהביקוש לעולם המכינות הוכפל ושולש בעקבות האסון, מעיד שיש ציפייה עוד יותר גדולה מאיתנו להיות טובים, שיש משימה עוד הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית. אני מאוד מקווה שהרגולציה לא תיכנס ותיצור, תוציא את האבנגרד, ואת הנשימה מעולם המדרשות למנהיגות, אם כן נצטרך להקים דברים אחרים, אם כן נצטרך להקים יכול להיות גם מוסדות פרטיים כאלה, אבל אני מבטיח לך שביום שאני אוכל לדבר, זה יהיה אחד הרעיונות הכי מעניינים שהיו לך בחיים.
אז באמת אני זוכר שאני ישבתי כמה שעות אחר כך, ופשוט פתחתי קובץ וורד, והתחלתי לכתוב את הסכנה הגדולה בעיניי, שעלולה לקרות לעולם המכינות, וזה הרגולציה, כתבתי על זה מאמר שפורסם באתר מידע, ובאמת ראינו שלקחו מפכ"ל לשעבר, מה שנקרא מועצת המכינות הקדם צבאיות, לקחו מפכ"ל לשעבר וכתבו באמת תוכנית רגולטורית הרבה יותר קפדנית כלפי המכינות, וגם כשדיברתי על זה בראיון עם מייקל אייזנברג, חברך, שהוא כתב ספר על מגילת אסתר, ואחר כך גם על פרשות שבוע, הוא עכשיו על ספר בראשית עץ החיים ועץ הכסף, אז הוא גם אמר שבעיניו הדבר שמציל את החברה הישראלית מלהיות מאובנת וככה מושחתת על ידי מערכת החינוך הפורמלית, זה באמת תנועות הנוער ומכינות הקדם צבאיות, ובעיניי אם הרגולציה תגיע לשם ותתחיל לעשות שם את הסדר שהיא כל כך אוהבת, אבל הסדר הזה הוא מצמית והוא בסוף לא מוביל אנשים לקחת מנהיגות, לא על עצמם ולא על אנשים אחרים, ואולי נכון הביטוי שאמרו פעם בצבא, כשחוטבים עצים זזים עפים, ויש מחיר לסכנות ולסיכונים, ויש סיכונים שאתה רוצה לקחת, כי אתה רוצה לגדל דור גדול, וכמעט כל פעולה שתעשה, יש בה, כחלק ממנה יש סיכון, ועל זה אני מבטיח גם שנדבר בפרק עם גיא מור, הרגולטור, שהוא בעצם עוסק במדיניות רגולציה. אז תודה על התגובה, ארז. יש עוד משהו שהיית שמח לומר למאזינים שלנו, איזה המלצה לספר טוב, איזה משהו תרבותי שהיית שמח שככה הם יצריכו במקום אינסטגרם ופייסבוק?
לקבוע עיתים לתורה, לדעת לעבוד על הגוף ועל השכל ועל הנפש ב-168 שעות שיש בשבוע, לעבוד לפחות 4-5 שעות אימונים גופניים, וליצור לזה גם חברותה כדי לא לוותר לעצמנו, ולדעת לטייל בארץ ישראל, ולדעת לקרוא ספרים, ואיזה? ספרי מופת. ספרי מופת הם של מי שכבר מת, והספר עדיין חי, או ספר שמי שהתחיל לכתוב אותו, התחיל לכתוב אותו אחרי גיל 60, את הספר הזה. אחרת זה ספרי קריאה, אבל להגות בספרים האלה, לעומק הספרים הנצחיים האלה, ולאמן את עצמנו, ובצד השני גם להתנדב. זאת אומרת, אם יש לך את ההתנדבות השבועית, מקום שאתה פועל בו, ואתה רואה שינוי, ואתה רואה שאתה מקדם משהו בעולם, אז אתה תמיד אדם אופטימי, ורק האנשים האופטימיים בסופו של דבר, מצליחים להביא דברים טובים לעולם.
אז ככה, שתי התייחסות ביחס למה שאמרת, אז אחד הפודקאסט הזה הוא כל כולו בהתנדבות, ואני באמת שמח להפיץ רעיונות טובים וגדולים הלאה, אז תודה לכם למאזינים שאתם מקשיבים, ותודה להם לערב שהתראיין. ודבר השני, שאני ממש התחלתי בשבוע שעבר, יחד עם יניב מזומן, ראש מכינת לחיש, לעצב את רשימת 100 ספרים, ספרי המופת הגדולים של המכינות, בעצם יניב שולח מייל לכל ראשי המכינות, בעצם לנסות להגיד איזושהי רשימה, שנגיע לה אולי לאיזשהו קונצנזוס, נראה כבר מה שיטת הבחירה של הספרים, אבל קודם כל נאגד כמה שיותר ספרים, שלדעת אנשים ספרי מופת, וגם אתם המאזינים מוזמנים לשלוח לנו הצעות שלכם לספרי מופת, שראוי שיכנסו לרשימה הזאת, ובסופו של דבר היה הרעיון שלי לתלות את זה באמת בכל המכינות בארץ, את הרשימה הזאת יחד עם אולי מי המליץ על כל ספר ולמה כדאי לקרוא את אותו ספר, כדי שהדבר הזה יהיה לנגד עיני החניכים גם בחדרים כשמתעוררים ורואים את הספר שיש להם בחדר, וגם במליאה או בחדר הלימוד שיש שם עוד המלצה על עוד כמה 10 ספרים ויותר, ובחדר האוכל, ושהדבר הזה מקיף אותך, הוא גם דורש ממך, ובסופו של דבר יש סיכוי שיום אחד כשתהיה בין 25, 6, 7, 30, תמיד יש מקום ללמוד את הספרים האלה, ואולי תזכור את אחד מהם ותקרא אותם.
וכשאתה הזכרת את יניב מזומן, אז הרשימה של האנשים הבלתי רגילים, מיניב לאבישי ברמן, לגלעד אולשטיין, לזאביק נתיב, ליוסי ברוך, לעודד שטיין, לירדן פריימן, לאוריאל אלדד, ואני יכול עכשיו ללכת על רשימה שלמה, ללימור וייסברט, לנועם אדוריאן, למיכה גודמן, שהם אנשים שפשוט חיים יום ולילה. עכשיו, אתה יודע, כל פעם שאני אומר רגע את הרשימה, אני אומר, רגע, איך יכולתי בכלל להיות בפודקאסט הזה, בלי להזכיר עשרות שותפי דרך, שנמצאים בתהליך של מסע וברור, לדרך של גדולת עם ישראל, וכולם בצניעות גדולה מאוד.
תודה רבה, ארז.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.